מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב. ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו מקליפורניה לניו יורק, שם הוא צפוי לנחות בעוד כשעתיים לקראת פגישות מדיניות היום במנהטן. בין היתר הוא צפוי מחר להיפגש עם הנשיא ביידן במלונו, היום הוא צפוי להיפגש עם כמה מנהיגי מדינות, וביום שישי יישא את נאומו מול מליאת האום. אתמול נתניהו חולל סוג של סערה כשבזמן שהוא מקיים שיחה פומבית עם אלון מאסק, הבעלים של חברת טסלה וטוויטר, הוא מדבר על סעיפים ברפורמה המשפטית שהיו לו לרוחו ולכן ביקשתי לשנות וכו' וכו'. עוד מעט נביא את הדברים. הדברים יצרו עד תקשורתי, אבל נתניהו הבהיר הלילה: התכוונתי לפסקת ההתגברות, שאכן ירדה לעת עתה מסדר היום עד שימצאו האיזונים לסעיף הזה. כאן בארץ כמובן ארגוני המחאה בדמותם של כלי התקשורת מעדדים איזושהי מחאה קטנה של כמה ישראלים שמתגוררים בארצות הברית, אלה ש לא נשארו כאן אלא עברו לגור שם, ומקיימים הפגנות בקליפורניה ובהמשך היום גם בניו יורק נגד נתניהו. מדובר באמת בקומץ של אנשים קולניים ובקומץ במעט מאוד אנשים שבאים לעשות רעש ורוח, אבל כאן התקשורת מעדדת את זה כאילו מדובר בהמונים שבאו לשבש את ביקורו המדיני של נתניהו בארצות הברית, וכל הכבוד להם, ועוד כל מיני אמירות מהסוג הזה בתקשורת, וכך נראית התקשורת הישראלית. וכל זה כמובן במקום לדבר על המהות של הביקור ומה הוא עשה בטסלה, ולחפש במקום זה מחפשים את האמירות שלו ואת ה... כמו אתם מכירים כבר איך התקשורת עובדת כאן. אף אחד כמובן לא ידבר על עניינים המדיניים ועל מה הוא עשה באום, איזה נאום. בסדר, התרגלנו. טוב, נדבר על זה הבוקר. גם נדבר על הבחירות המוניציפליות בעוד יומיים וחצי, יום חמישי בלילה, הגשת הרשימות ברשויות המקומיות. עוד מעט נביא את כל העדכונים שניתן להתקן הבוקר, ועושה רושם שאין התקדמות משמעותית בכל הזירות המוניציפליות. מה שהיה נכון ללפני שבוע נכון גם להיום. אין הסכמים בין מפלגות, אין התקדמות על חיבורים וחבירות ושום דבר לא. כל מפלגה עושה את דרכה כנראה ל... התמודדות עצמאית. אנחנו נראה מן הסתם לא מעט מועמדים חדשים לרשות הערים, כי לא יגיעו להסכמים עד הגשת הרשימות, ישאירו את זה לאחרי זה, ולאחר מכן ככל שיהיו הסכמים יהיו כאלה שיפרשו מהמרוץ הזה. תהיה לנו כאן מערכת בחירות מעניינת מאוד. אנחנו עם כל הנושאים האלה נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. ביקור המדיני של ראש הממשלה נתניהו בארצות הברית. נתניהו יגיע הבוקר לניו יורק, שם ייפגש עם מנהיגים מהעולם, בהם גם הנשיא האמריקני ביידן ונשיא טורקיה ואוקראינה. נתניהו יישא את הנאום המרכזי בפני העצרת של האום, ואני מתייחס ראש הממשלה לסוגיית הגרעין האיראני והתקדמותה של טהרן לפצצה. גם שר הפנים משה ארבל משס צפוי לשאת דברים בפני העצרת המרכזית של האום. התקוות המדהיגה של ממשל ביידן לממשל בטהרן. דרום קוריאה העבירה בהצלחה 6 מיליארד דולרים של איראן שהוקפאו אצלה ושוחררו על ידי ממשל ביידן במסגרת עסקת חילופי השבויים השנויה במחלוקת. כוחות הביטחון פעלו הלילה למפות לקראת הריסה את בתם של 3 מחבלים שהיו שותפים לפיגוע ירי בתחנת הדלק באלי, בו נרצחו 4 בני אדם. מוסקבה ביצעה לילה תקיפה אווירית על לבוב האוקראינית. מערכות ההגנה האוויריות פעלו כדי להדוף את המתקפה. ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית טוען כי חל שיפור בבטיחות תחנת הכוח ז'פוריז'יה בדרום מזרח אוקראינה. התחנה נשלטת כעת על ידי הרוסים. בדרך חברון בירושלים מנטרלים כעת 2 פגזים ישנים שהתגלו בתוואי עבודות הכביש במקום עומסי תנועה. התחזית היום עלייה קלה בטמפרטורות. זו זמן קריאת שמה לשיטת הגרה בשעה 9:29. אלה הכותרות.
תודה יעקב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שמונה וכמעט חמש דקות, עוד מעט נדבר ברחבה על המוניציפלי, נפתח תחילה עדכון ותראו מה שקורה במסע של נתניהו בארצות הברית. רצינו לדבר עם מישהו מהכתבים שנלווה אליו למשלחת, אבל מטוסו של ראש הממשלה עושה כעת את דרכו מעל שמי ארצות הברית מקליפורניה לניו יורק, הם ינחתו שם רק בעוד קצת פחות משעתיים. איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
אז תכף נדבר על המוניציפלי, גם יחד עם מוטי אלפרין, אבל תחילה בוא נדבר רגע על מה שהיה אתמול בטסלה. אז לכאורה, ראש הממשלה שמבקר בחברת מכוניות לא מייצר כותרת, ובוודאי לא נדבר על זה בתחילת מהדורה, אבל טסלה זה טסלה, והדברים שנאמרו שם הם המעניינים.
מה שנאמר נתניהו באמת התחיל לביקור הזה ברגל שמאל, ראינו לפחות לפי התקשורת, כן? ראינו את ההתנצלות או ההבהרה של לשכתו בעניין שחוברים לאיראן, כמובן נגד המפגינים, ואז אנחנו רואים...
לא, ברגל שמאל, הוא הבהיר את הדברים, שהוא התכוון...
נכון, זה תלוי במבט של מי, אבל לאחר מכן הייתה לו איזושהי פליטת פה שם ב... באירוע עם אילון מאסק בטסלה, ושם הוא אמר שההצעה הראשונה של שר המשפטים יריב לוין הייתה רעה, ושלא יהיו בלי הסכמות לא יהיו שינויים בוועדה לבחירת שופטים, וגם כן לדבר הזה הוא נאלץ להוציא איזושהי עברה שהוא לא פוסד את הרפורמה באופן כללי, והתייחס רק לפסקת התגברות ברוב רגיל, פסקת התגברות גורפת ברוב רגיל. אז כמובן נאלצו להעביר גם את הדבר הזה.
טוב, ואז הוא ממשיך לניו יורק, ושם הפגישות מדיניות, ועל זה עוד מה לדבר, כשנדע מה היה שם, נרחיב בעניין הזה. בואו נדבר שם מוניציפלי, ונצרף את מוטי אלפרין כתבנו. תכף יהיה איתנו שוב. טוב, תעדכנו כשהוא על הקו. מה קורה? עוד יומיים וחצי מגישים רשימות, אנחנו לא רואים, שומעים תזוזות, או התקדמויות, או שדברים כאלה נראה רק ברגע האחרון.
כן, מאיפה אתה רוצה להתחיל? תשמע, נכון לרגע זה אנחנו
שאלה טובה שאלת, מאיפה להתחיל? יש לך כל כך הרבה מוקדים, יש לך אלעד ובני ברק ובית שמש, ומה עוד יש לנו? המוקדים המעניינים?
ואשדוד וכל השאר, וצפת כמובן שמנסים גם אותה להפריד מכל המפה הארצית.
ותכף נשמע גם על טבריה, גם שם יש.
כן, אין ספק שמערכת הבחירות הזאת מתאפיינת בכך שיש לנו דיל, אומנם לא ארצי כרגע, אבל דיל בית שמש אלעד שדיווחנו עליו, בין שלומי אמונים לבין דגל התורה, נכון לרגע זה הוא הדיל היחיד שנמצא על השולחן. אגודת ישראל עדיין לא חותמת עם ש"ס, למרות כל הדיבורים ולמרות ההתקרבות בין הצדדים, לעומת ההתרחקות בין דגל התורה לאגודת ישראל סביב נושא הווטו של חנוך זייבר בבני ברק. למרות זאת אנחנו רואים שש"ס למשל עדיין גם היא מתמודדת בבני ברק, מתמודדת ועדיין לא סגרה עם אגודת ישראל בשום מקום, אפילו לא במקומות של אגודת ישראל לכאורה יש רק אינטרס ולא מקום עיקרי, כמו למשל אשדוד. עכשיו אלעד ודאי שזה העיר שתפרנס אותנו בעתיד, גם בית שמש, אני מבין שבש"ס לא מתכוונים לוותר על בית שמש. הבוקר אנחנו מקבלים מודעות לכינוס שצפוי להתכנס בהגשת הרשימות, ממש בשעות הקריטיות של הגשת הרשימות בבית שמש, לטובת מועמדותו של משה אבוטבול לראשות העיר, יחד עם כל ראשי הקהילות, יחד עם אריה דרי, יחד עם רבנים, וזה אומר לנו עד כמה בש"ס מאותתים שבית שמש חשובה, ולא מדובר בעיר לצורכי מסע ומתן. כמובן הדבר הזה ייבדק בעתיד, אבל לפחות כרגע אומרים בש"ס לא מדובר
כן, אני אגיד לך, דוגמה שאמרתי קודם, אנחנו נראה את כל המועמדים לראשות עיר, אנחנו נראה את זה גם בבית שמש ונראה את זה גם בבני ברק, יהיו מועמדים מכל המפלגות, כי להגיע לסיכומים ערב הגשת הרשימות אף אחד לא יצליח. שומרים את הכל לאחרי, יש חודש עליהם 40 יום לנהל מסע ומתן, ומקסימום זה פורש וזה פורש והוא יפרוש ותהיה התמודדות של...
אז אם אנחנו הולכים באמת לסיפור כזה שמשחקים עם הקלפים עד הרגע האחרון, בדרך כלל זה נגמר כבר בהגשת רשימות, אבל אם משחקים עד הרגע האחרון, אז להערכתי אנחנו נראה שזה לא הסוף מבחינת המתמודדים, נראה עוד כמה מועמדי מדף וכמה ערים מפתיעות, כמו שאמרתי, יכול להיות ביתר, יכול להיות רכסים כמובן, יש כמה מקומות אסטרטגיים, קריית יערים, שאם רצים לצורך מסע ומתן, אז באמת גם ש"ס תמשיך את ה... אתה יודע, לאורך כל הארץ כבר רצים, אני כבר לא זוכר את כל הערים שבהם היא רצה, מאשדוד ועד בני ברק ואלעד כמובן, אז הדברים האלה כמובן יכניסו גם אותנו ללחץ עד הרגע האחרון, ויהיה קשה מאוד להבין מי נגד מי, אבל לפחות ננסה.
כן, בהחלט. טוב, מוטי אלפרין מצטרף אלינו. מוטי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, בוא ננסה להתמקד בכמה ערים, גם אתה איתי וגם מוטי, נזכרנו ככה בכללי עכשיו את הערים, איפה אנחנו יכולים למקד יותר? דיברנו כבר על צפת ושם אנחנו רואים ייחודים סביב המועמד החרדי בעצם, ורואים את זה בטבריה, ורואים את זה, לא, טבריה זה כבר מכיוונים אחר, מכיוון אחר לגמרי, כי בערים החרדיות אנחנו לא רואים את ההתכנסויות
האלה. מה שאנחנו רואים בצפת, דרך אגב, בצלל, זה בניגוד לכל מה שקורה בארץ, אני חושב שאפשר לקטור את זה לחיים ביטון, שמנסה להוביל את התמיכה בקקון, ביוסי קקון, ולנתק אותה משאר הארץ, כלומר להגיע למצב שזה לא יהיה קלף מיקוח. נכון לרגע זה אנחנו זוכרים את האיומים, גורמים בשלומי אמונים ובאגודה אומרים לא נתמוך כל עוד יהיה מלחמה, אבל כרגע אפשר לומר עוד מעט תגיע התמיכה האחרונה, אני מבין, של גלבח, ובעצם תושלם העבודה שם, להגיע להבנה שצפת צריכה ראש עיר חרדי בלי קשר למה יקרה באלעד, ששם למשל ששם המריבה היא בין שני ראשי עיר חרדים.
כלומר מבינים שכשיש מקום שאפשר לכבוש את רשות העיר איחוד כלל חרדי, עושים את זה, מנתקים את זה מכל הפוליטיקה הארצית.
זו ההבנה ולשם שואפים הצדדים.
טוב, רק חבל של בית שמש לא חשבו ככה, כן מוטי.
אז הזכרתם את צפת, למה באמת אנחנו רואים איחוד חרדי, אז מנגד דווקא בטבריה, העיר הקרובה, אנחנו מספרים ששם היה ניסיון לאיחוד חרדי, ובסוף זה לא צלח. מסתבר שבשבועות האחרונים ניסו לאחד בין ש"ס, דגל התורה ואגודת ישראל, לקהילת הרב קוק, ושם גם קהילה של חב"ד, ניסו להקים רשימה משותפת שתרוץ ביחד לבחירות הקרובות, לאו דווקא לרשות העיר, אלא למועצה. ומי שתרפד את זה לכאורה, ככה אנחנו מגלים, זה יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שהחליט להטיל וטו על מועמד דגל התורה דוד אוחנה וכל רשימת דגל התורה, והוא הודיע לקהילה של הרב קוק והבית של הרב קוק, שהוא לא מוכן שדגל התורה תהיה ברשימה הזאת, ואם הם רוצים איחוד, הוא מוכן איחוד בין ש"ס לקהילה של הרב קוק, לעשות בעצם ריצ'רץ' בין שתי המפלגות. עכשיו, בערב ראש השנה פונה הרב קוק במכתב אישי, בכתב ידו, לדרעי, וכותב לו שהוא רוצה ומבקש אם אפשר בכל זאת שכן אוחנה ושיהיה איחוד חרדי בין כל המפלגות החרדיות. למה? הוא כותב לו, הרי יש שעג מלוירה, אנחנו סומכים עליכם במלוא מובן המילה, אבל יש כאן הוראה קשה, ומוכרחים בפועל לעשות כאן הכל כדי שיהיה איחוד, אפילו שזה קשה. אז ככה הרב קוק פונה לדרעי בראש השנה, בערב ראש השנה, ומבקש ממנו שבכל זאת יהיה איחוד, ורק צריך לומר, פנינו לשקטו של דרעי לתגובה, אז אומרים שהרב דרעי מוכיר ומעריך את הרב קוק, אמו נמצא בידידות קרובה מאוד זה עשרות שנים, והוא פועל בכל כוחו להביא אחדות, אבל הם מחליטים שלא להתייחס ספציפית לטענה על הווטו על דוד אוחנה.
מה יכול להיות הסיבה לווטו כזה, איתי? קשור לארצי?
שאלה טובה, אין לי מושג. אולי בגלל שהוא נציג של דגל? לא יודע, מוטי, מה אתה אומר?
הוא נציג של דגל ברשימה בכנסת, זה כן.
זה קשור למה שאנחנו רואים ברחבי הארץ, ששם המחלוקת בין ש"ס לדגל התורה רק מתרחבת, ובזמן שבצפת הם מצליחים לעשות איחוד, ודווקא בטבריה זה לא קורה.
עדיין לא קורה. טוב, כפי שאמרנו, הכל עוד פתוח, ואנחנו רק בתחילת הדרך, גם אם מגישים רשימות, לא, אבל הנקודה הזו, כשרוצים להגיש רשימה מאוחדת של כלל...
לא, רצו להגיש רשימה מאוחדת, כמו שאתה אומר, וזה מה שלא מצליחים להגיע לזה.
הבנתי. מה קורה בבני ברק אחרי כל הדיבורים של השבועות האחרונים, איתי?
ככל הנראה אנחנו צפויים לראות ריצה משולשת או אפילו מרובעת, כשכמובן בראש עומדים חנוך זייברט כנציג אגודת ישראל, מנחם שפירא כנציג דגל התורה, אוריאל בוסו כנציג ש"ס, ויכול להיות שיהיו מועמדים נוספים, וידר והפלג, עדיין לא הכריזו אם הם מתמודדים לרשות, אבל הם צפויים לפחות להודיע על כך.
כלומר לפחות ארבעה מועמדים לרשות עיריית בני ברק. דגל, אגודה, ש"ס,
זה דרמטי מאוד, כמו שאמרת, המסע ומתן יהיה קשוח ואכזרי עד הרגע האחרון, מתוך הבנה בכל הצדדים שיש מצב שרצים עד הסוף, ויש מצב ששניים מהשלישים הללו מתאחדים ביניהם ושוברים את השוויון שיש כרגע למעשה. ההבנה, כמו שאמרתי לאורך כל הזמן, בין דגל התורה לבין אגודת ישראל, שלמרות הכל שוברים את הכלים, אבל יש גבול אחד, לא מוכנים שהעיר תיפול לידיים של ש"ס. טיפול במרכאות כמובן, ולכן הקרב הזה צפוי להיות קרב גדול מאוד. אני מזהה שבשעות האחרונות, מאתמול בלילה, יש מסע ומתן להסרת הווטו, אבל בוא נאמר שזה יהיה מהלך פשוט מדי לבוא ולומר, הנה דגל התורה הורידה את המועמד שלה וחברה לזייברט, כי אז במקרה כזה החשש הגדול הוא שקהילות ליטאיות יצביעו לאוריאל בוסו, ואז אולי אפילו בעידוד של אותם אנשים שמדברים כיום על החרם, ואז יסכנו את מועמדותו של חנוך זייברט. גם על הדבר הזה חושבים, אני מניח שביממה הקרובה הדברים יתבהרו. השאיפה היא למנוע את הפילוג הזה עוד לפני הגשת הרשימות, אבל כמו שאנחנו יודעים, עד הרגע האחרון הכל יכול להיות, ולכן יגיעו לאולם המועצה בבני ברק כמה אופציות של רשימות, רשימה כזאת או אחרת. צריך לזכור שגם ברשימות למועצה בכלל רצים לבד, זה גם כן חידוש לפני עצמו.
זה הפריימריז של בני ברק, לדעת את כוחם של כלל המפלגות.
כן, זה פריימריז שאף פעם לא עשו, אתה יודע, אתה זוכר שבני ברק התהדרה בכך שהיא
רצה
ברשימה אחת ואפילו אין בחירות.
שצטז קראו לפעם.
אז אתה לא רוצה לחזור לימים של שצטז והן וכל ה... כן, אנחנו לא בדיוק רוצים לחזור.
אז צריך לומר על בני ברק, כמו ש... על בני ברק, כמו שאיתי הזכיר, שיש חשש שם שקהילות ליטאיות בסוף יצביעו למועמד ש"ס, לאוריאל בוסו, אז בימים האחרונים, כשדגל התורה ואגודת ישראל נפגשים בצוות מסע ומתן מצומצם יחסית, אז הדבר הזה עולה, והם דנים שם בעיקר על ניהול עיר משותף, כמו ששמענו עד היום, הם מנסים לחלק שם את הכוח בין שתי המפלגות, כדי שיוכלו לבוא לקהילות הליטאיות ולהגיד להם, תראו מה השגנו, ולכן תצביעו למועמד אגודת ישראל, חנוך זיימר.
הבנתי. תראה, גם אם מדברים על פריימריז בין המפלגות בבני ברק, בבחירות האלה, השכונות החדשות בצפון העיר, שלא חלק מהבחירות האלה, ויהיו רלוונטיות בבחירות הבאות, לא חלק מה... לא נד... הפריימריז לא יושלמו בלי השכונות האלה. נכון? איתי?
לא יודע,
יש שם ניסיון לייצר פריימריז, עד עכשיו לא הצליחו, כי יש שם חילוקים בתוך...
לא, התכוונתי פריימריז כדי לדעת כמה כוחו של כל קבוצה.
רוב התושבים שם משקפים בהחלט את ההרכב בבני ברק.
הוא בא מתוך העיר, הבנתי, אוקיי. טוב, מה עוד קורה בעשיות בבני ברק?
אולי נזכר את הפריימריז...
מה הייתה היא? אוקיי,
אני אומר, מנסים לייצר פריימריז באגודת ישראל בתוך בני ברק, אבל שם יש מחלוקות, וזה מוביל
אותם לירושלים. עוד יומיים.
אז זהו, אז בבני ברק בינתיים זה לא קורה, דווקא בירושלים עשו פריימריז בשבוע שעבר, לפני החג, ושם התוצאות עדיין לא ברורות, זאת אומרת, היו שם שני מועמדים, צחי ברים ובן יקר, שניהם...
אתה מדבר על שלומי אמונים כמובן?
על שלומי אמונים, כן, סליחה. ושם התוצאות עדיין לא ברורות, כי יש שם כל מיני... טענות למכתבים שאולי פסלו, אז מנסים עדיין לברר את זה, וגם זה לא נשאר להם הרבה זמן, עד יום חמישי, בחצות צריך להגיש את הרשימות, צריכו לראות מה התוצאות שם.
אני חושב שהתוצאה היא מאוד ברורה, מישהו העביר כתובת, הוא לא מתכוון לחזור לביתר, מדובר בחבר מועצה, הזכרת אותו, צחי ברים, אמור להיכנס לנעליו של יוסי דייטש, אני לא בטוח שהוא יחזור חזרה לביתר במסלול הזה, אבל כמו שאתה אומר, באמת התוצאות לא מתפרסמות, וזה גורם לנו תהיות מה קרה בדיוק בפריימריז בירושלים. אני מניח שגם זה יתברר עד הגשת הרשימות. הזכרתם את בני ברק, אז בוא מילה אחת ככה על מה שקורה בבני ברק, ואמרתי שגם יש סיכוי שבפלג ירוצו לרשות העיר. זה לא בגלל שהם חושבים שהם יכולים לנצח את רשות העיר, זה דווקא בגלל פילוגים פנימיים, העשייה שמונה שלושה מנדטים היום במועצה.
אתה מדבר על העשיית בני תורה.
עשיית בני תורה.
שלושה מנדטים היום?
נכון, וגם שלושה אנשים שונים הגיעו למנהל הבחירות לקחת תפסים להגשת מועמדות, ורק נזכיר שאלו שבאו לקחת תפסים, יש כאלו שלא צריכים חתימות, אלו שבעצם השניים שהצהירו בישיבת ההזדהות, הם הם הולכים, גם שם אנחנו רואים חילוקי דעות בין, יש בעצם שהם מובילים את העניין הזה של להחליט מה יהיה ברשימה, שני אנשים, אחד זה ראש שיבת פונוביץ' רב אושר דויץ' ורב צבי פרידמן, השניים האלה לכל אחד יש את הנציגים שלו, כרגע נקרא לזה בשבוע האחרון, עלתה הצעת פשרה להציב את מנחם קרמל בראש הרשימה, בן אדם שזוכה להערכה בשני הצדדים, אבל אני מבין שהדבר הזה נתקל בקשיים, כי כנראה שזה לא מסתדר, בפלג רב צבי פרידמן דורשים גם את המקום השני וגם איזושהי זכות בהצבעות, יהיה פה איזשהו קרב קשה, אני מניח ששני הצדדים או שלושת הצדדים, כבר זה יתפצל לשלוש, מבינים שבריצה משותפת הם יכולים למקסם את הכוח, להביא אפילו ארבעה מנדטים לעומת השלושה שיש להם היום, ובריצה נפרדת יש סיכון גדול שאף רשימה לא תעבור, כרגע מדברים על שתי רשימות, ואני מניח שגם הדבר הזה עד הגשת הרשימות יתברר. כמובן שיש גם לעניין הזה השלכות ארציות, כולל כמה מאות קולות שיש בבית שמש ובאלעד שככל הנראה חוברים לשס, לעומת הסיעה המקומית, שגם כאן יש שאלה האם תומכים בזייברט או שהם התומכים באופציות אחרות, כשאני לא שולל אפילו את דגל התורה. שים לב, מתנהל מסע ומתן עם דגל התורה לתמיכה במקרה שמנחם שפירה ירוץ כאן לרשות באופן עצמאי, ולכן אני אומר, עד הרגע האחרון כולם ישחקו עם הקלפים צמוד לחזה, ואנחנו נצטרך כמובן לנסות להבין מה הם רוצים.
ונזכיר, הרגע האחרון הוא לא ללגשת הרשימות, אלא הרבה הרבה אחרי, ממש רגע לפני הבחירות, כי נראה לי עושה רושם איך זה נראה היום, יכול להיות שנופתע בי
בצלאל,
הולכים להתמודד בכל כך הרבה ראשים כדי לעשות את כל האופציות.
קמפיינים, אם בבני ברק ירוצו שפירה, זייברט ובוסו, להערכתי יומיים לפני הבחירות יהיה קשה להוריד אותם. זה לא שיש לך מועמדות מדף, יש מקומות שבאמת
לא, אתה לא צריך עד יומיים לפני הגשת הרשימות, אפילו שבוע הכי סוכות, אתה יודע, התקופה כרגע היא לא התקופה הכי טובה למסעים מתנים, כולם עסוקים, אז לדחות את זה, מה שאפשר לדחות, למה לעשות עכשיו?
נכון, נכון, השאלה האם...
אגב, עד עכשיו אין שום מועמד שהגיש... אין שום מועמד שהגיש מועמדות לרשות העיר בני ברק, זה גם צריך לומר.
לא, כי עדיין לא מגישים, רק מחר מתחילים הגשות.
לא לקחו עדיין תפסים ולא כלום.
לא, תפסים כולם לקחו. בטח לקחו. מחר מתחילים להגיש בפועל את התפסים.
סיעות יוצאות, חוץ מראש עיר, אבל סיעות יוצאות לא צריכים, ראש עיר כן צריך, אני מניח שזה יקרה בהם הקרובת.
כולם לוקחים תפסים, צריך להגיש רשימת מועמדים למועצה, ולהגיש מועמד לראשות העיר. כל התפסים האלה חייבים למלא אותם. בלי להגיש את החוברת, אין מועמדות לא לרשות ולא למועצה. בכל מקום, גם מי
שכבר... כל השאלה, אם נראה פתאום מועמד של דגל התורה.
ואם נראה, אני אומר, זה לא סוף פסוק לדעתי, כי זה לצורכי מסע ומתן וצורכי המשך מסע ומתן, יותר נכון, כדי לראות מה יקרה בהמשך. טוב, חברים, הרחבנו על הרבה רוח, כי לא באמת קורים הרבה דברים, ונצטרך להמתין למועד הגשת הרשימות, שזה חמישי בלילה, ועד אז אנשים לא יחססו ציפורניים, כי זה לא, לא יודע, אני לא מרגיש את המתח כמו שהיו בפעמים קודמות, או שאני סתם טועה.
אני חושב שדווקא הפעם הבחירות האלה הרבה יותר מפתיעות, הרבה יותר...
הבחירות כן, כן, אני מדבר עכשיו על השלב הנוכחי של הגשת הרשימות, אוקיי.
השלב הנוכחי זה כיפופי ידיים ומשחקים, משחקי שחמט בעיקר מצד לצד בין הסיעות השונות, כשכל אחד מנסה למקסם את כוחו, אבל אף אחד לא יודע איך זה ייגמר, כי יודעים מי אני לא רוצה לעשות עסקה, יודעים מי לא אמור לקבל את התמיכה, כמו למשל בסוגיה של אלעד ובית שמש, ומשם מתחילים, אתה יודע, לעשות את הפאזל בכל הארץ. המלאכה הזאת תהיה מאוד מאוד קשה.
כן, בהחלט. איתי גדסי ומוטי אלפרין, תודה לשניכם, בוקר טוב וגמר חתימה טובה. להתראות. יום טוב, בוקר טוב. אנחנו נצא להפסקה, עוד מעט נדבר על נתניהו והאמירות שלו אתמול בארצות הברית מיד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:26. אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב, גמר חתימה טובה.
היי, גמר חתימה טובה.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
אתמול נתניהו בארצות הברית מדבר על הרפורמה עם אלון מאסק, אז בלילה יצא העברה שהוא התכוון לפסקת ההתגברות, אבל הייתה שם איזושהי אמירה שהוא לא אהב את כל הרפורמה במתכונתה המקורית, כלומר איזשהו סוג של ביקורת על שר המשפטים יריב לוין. גם אתה רואה את זה ככה?
אני לא חושב שזה ביקורת היריב לוין, אתה מתחיל משהו מסוים, היה הידברויות בדרך, ניסינו להגיע לאיזשהו עמק שווה, וזה מה ש... זה מה שבסוף הגענו, כן? יש שיח, נכון, אבל אנחנו בסוף צריכים להעביר לפחות...
השיח בתוך הליכוד או השיח מול האופוזיציה?
גם בחוץ, מול האופוזיציה.
רגע, נגיע על מה לאופוזיציה, אני מדבר על פנימי, בתוך הקואליציה, הוא לא אהב את מה שיריב לוין הציג לפי הדברים של נתניהו אתמול. אז אולי זה לא סוד עכשיו שיש מתיחות ביניהם או חילוקי דעות?
זה לא מתיחות, תמיד יש חילוקי דעות בהתחלה, ואתה מגיע למוסכמות מסוימות, ואיתם רצים קדימה. לא תמיד מסכימים על הכל, אתה יודע, ויש הידברות, אנחנו מפלגה דמוקרטית.
הבנתי. וכשהוא אמר את מה שהוא אמר אתמול, שהוא לא נתן לזה שיפרו את האיזונים מול בית המשפט, הוא התכוון לפסקת ההתגברות, אז נתניהו לא באמת חושב כמו רוב או חלק גדול מחברי הכנסת של הליכוד, שרואים ברפורמה את הצורך הבאמת חשוב לעשות שינוי, הוא מעדיף שקט. ככה אני קורא את בין השורות שלו.
כשהוא אומר לא לעשות את זה לכאן, גם לא לצד השני, אני מעדיף לקחת את זה גם לצד השני. שלא לעשות את הכוח דווקא לבית משפט העליון, כוח בלתי נגמר, ולכן תרצו בין הרשויות, וזה מקובל לגמרי כמובן. אנחנו לא רוצים להשתלט על בית משפט העליון, למעולם לא אמרנו את זה. ואנחנו לא רוצים שהם ישתלטו עלינו. זה לא מדובר רק עלינו, על חבר כנסת וטורי ולא על ראש הממשלה נתניהו. מדברים בכלל, לעולם קדימה, תסתכל קדימה, יהיו פה חברי כנסת אחרים, יהיו פה שופטים אחרים. צריך איזון בין הרשויות, ולא משנה מי הם השופטים ומי הם חברי הכנסת. זה חייב להיות, כך שומרים על דמוקרטיה.
כן, ברור. אז לאן זה הולך עכשיו? כי עוד רגע מגיע החורף, נראה את המשך הרפורמה, או שנראה עכשיו סוג של הקפאה? כי יש את הנושא של ועדה למינוי שופטים, שזה אולי ליבת הרפורמה, ובלי זה אי אפשר לכנס את הוועדה, כי יריב לוין מסרב. תלכו לפשרה, תלכו להמשך דיבורים עם האופוזיציה. איפה זה אוחז?
תראה, אנחנו לא חייבים לעשות הכל בשעתיים, ולא חייב להיות גם כן בשנה. אפשר לגמור את זה עד סוף הקדנציה, אפשר לגמור גם להמשיך הלאה. גם אם נעשה את זה תוך 10 שנים, לא קרה כלום. אנחנו רואים שהמהפכה של אהרן ברק, היא נמשכה 30 שנה, שהגענו לפקק הזה היום, במצב שבו בית המשפט דורס את הכנסת בעצם, ולכן לא צריך זה, לא צריך להילחץ אם זה ייקח לנו יותר מחודשיים.
טוב, מה אתה חושב על המפגינים של השמאל? אלה שפה אנחנו יודעים, רואים את זה כל הזמן, אבל כשראש ממשלה יוצא לביקור מדיני בארצות הברית, וישראלים מפגינים נגדו שם, בסדר, מול חברת טסלה שיפגינו נגדו מילא, אבל בהמשך בניו יורק, ליד מתי האום, כל המיצגים, כל האמירות וכל הליבוי של המחאה הזו מהתקשורת כאן, מה אתה חושב עליהם שם? על אלה ששם?
אני חושב שזה פשוט מבזה. זאת רמה כל כך נחותה שעוד לא הגענו לה עד היום. אתה רואה את ההתנהגות הזאת שפוגעת בעצם במדינת ישראל, לא פחות. לעמוד לצידם של BDS וכל מיני ארגונים, הרי איראן רוצה את כל המאומה הזאת כדי להסתיר את הגרעין שלה ואת הריצה שלה לפצצת גרעין. כמו שראינו שגירשו את המפקחים ויש לזה סיבה, את הפקחים. ויש לזה סיבה, הרי. ונתניהו לא סתם הולך שם להיפגש עם ביידן וכו'. ואני חושב שהם פשוט מבזים, הם לא יכולים להגיד שהם בעד ביטחון ישראל, או כל מיני, להציג אותם כלוחמים למען עם ישראל. לא, אתם נגד עם ישראל כרגע, כל מי שמפגין שם. אתם לא פוגעים רק בנתניהו, אתם פוגעים במדינת ישראל, כי נתניהו הוא השליח שלנו.
נפולת של נמושות היית קורא להם בהשאלה להגדרה של יצחק רבין בשעתו נגד אלה שיורדים מהארץ?
חלקם יורדים מהארץ, אלה שמפגינים. נפולת נמושות, הנה זה בא גם מהצד שלהם. אתה מבין? ואתמול כולם נרעשים על מה נתניהו אמר ואיך הוא הגדיר, ואיפה הם היו כשלפיד אמר את זה שנה שעברה על נתניהו שהוא חבר לחיזבאללה. איפה היו כולם כשבהפגנות האלה עצמם בקפלן? הם מחזיקים שלט ענק של נתניהו יחד עם חמינאי ואומרים מן השותפים. הם עצמם המפגינים אמרו את זה, ופתאום יש להם, פתאום אתמול הם פותחים בדמעות תנין על כך שנתניהו כביכול אמר שהם חוברים. כן, הם חוברים בהפגנות שלהם, הם חוברים ל-BDS, הם חוברים לשונאי ישראל, וזה פשוט מביך לגמרי. גם את החברי כנסת משמאל שתומכים בדברים האלה, זה חמור מאוד הדבר הזה, כן? לפגוע במדינת ישראל, תמיד היה קו אדום, מחאות תמיד היו כאן. לשפל הזה עדיין לא הגענו.
לא הקצין אבל בהשוואה ל-BDS ולאשף ואיראן, כפי שנתניהו אמר, רגע לפני עליית עולם הטוס?
הוא מרגיש שזו הצטרפות לאשף ולאיראן, כי בעצם מי האויבים שלנו היום שם? מי האויבים של נתניהו כרגע בפגישות שהוא עושה מאמצים כדי לעצור תוכנית הגרעין האיראנית? האויבים שלנו זה איראן, הם אלה שרוצים להכשיל את הביקור הזה. מי שרוצה להכשיל את הביקור הזה, גם המפגינים שם שנמצאים, שרוצים להכשיל את הביקור הזה כדי להכשיל את נתניהו עצמו. אבל אני מקווה שהם לא רוצים להכשיל את מדינת ישראל, כי זה מה שנראה. כי הם רוצים שמדינת ישראל תיקשל כדי להפיל את נתניהו. וזה הדבר החמור ביותר שיש. אנחנו מעולם לא רצינו להפיל את מדינת ישראל כדי שברק לא יהיה ראש הממשלה. כן הפגענו נגד ברק. גם אני הפגנתי. וכך היה, וכך זה צריך להימשך. דמוקרטיה זה לא בואו נרוס את המדינה.
כנראה שיש אצל כאלה שכן, לך תדע.
כן.
שנתניהו נפגש עם ביידן לא בבית הלבן, אתה רואה בזה השפלה לראש הממשלה?
נתניהו לא רואה, לא מחפש כבוד, הוא לא חס על כבודו, והוא ייפגש עם ביידן גם צריך בגינה ציבורית. פשוט מה שאתה לעשות, זה הפגישה הזאת חשובה לביטחון ישראל, גם האמריקאים מבינים את זה. הם רוצים לשמור את עצמם בתמונה, ומי הוא בתמונה. אגב, אתה יודע, כל פעם אומרים, הקשרים עם ארצות הברית, הקשרים עם ארצות הברית דווקא התגברו לאחרונה, אני מדבר על השנה האחרונה, ואתה רואה עכשיו שנתניהו...
באיזה תחומים?
גם בתחומי הביטחון, עלינו בדרגה בשיתוף פעולה, עוד מאז ממשלת נתניהו הקודמת, השיתוף הוא ברמות יותר גבוהות, אתה יודע, האמריקאים חלוקים בעולם, אני פשוט לא רוצה לפתוח יותר מדי את הדבר הזה, אבל כן, אנחנו ברמה יותר גבוהה, יחסים התגברו מאוד, זה לא בדיוק מה שמנסים להציג, אז נתניהו ייפגש איתו בשולי ישיבה באום, וזה לא משנה איפה הפגישה תהיה, הפגישות החשובות דווקא נעשו במקום כזה, את התמונה בבית הלבן אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים את ביטחון ישראל, שיהיה ישיבה מאוד פרקטית ועניינית, ולהגיע עם הסכמות לדרך פעולה מול הגרעין האיראני. זה מה שמעניין אותנו.
כן, תמונות יש לו די ויותר עם הבית הלבן, כולל עם, לא, עם ביידן פחות, אבל יש לו תמונות לא, לא מעטות.
ביידן גם יש לו, גם בישראל שביידן אז הגיע, וגם נכון. אז ביידן כעס על בנייה ברמת שלמה, ואנחנו מתגברים על הדברים האלה. שומרים על אינטרס ישראל בלי לחשוש.
תגיד, חבר הכנסת וטורי, עד כמה אתה מעודכן במתרחש מאחורי הקלעים סביב האפשרות לנורמליזציה עם סעודיה, כי אנחנו שומעים שהעסק הזה קצת קצת מתקרר, אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים?
תראה, גם הסעודים מבינים דבר אחד שהבינו גם בהסכמי אברהם, שהפלסטינים כנראה, עם המומצא, הוא לא בר... בר הסכמים או בר שיח.
כן, אבל אתמול הם מכנסים כל מיני חברים בליגה הערבית ומדברים על כך שבלי מדינה פלסטינית לא יהיה אפשר להתקדם לשום מקום. לא, כלומר, הם לא מורידים את זה מסדר היום, וזה כן מייצר איזשהו קושי לנורמליזציה.
אני חושב שמה שמעין אותם זה יותר ההתחזקות שלהם מול האיום האיראני. גם הם באותה בעיה בדיוק כמונו. אנחנו אמנם חזקים מאוד, אבל גם דנים בדברים האלה. חשוב להם להגן על עצמם מפני איראן. הם צריכים את האמריקאים, צריכים את הנשק האמריקאי. זה מה שמעין אותם, יכולים, אני מבין את האמרות שלהם בפני העולם הערבי.
והם צריכים גם את הגרעין האזרחי שהם רוצים, והשאלה עד כמה זה יהיה קריטי מבחינת ישראל.
כן, השאלה היא זה, השאלה אם אנחנו נסכים לכזה דבר, אבל אני אומר דבר אחד, חשוב להם להגיע להסכם שלום עם ישראל, ישראל היא מעצמה אזורית, כולם רוצים להגיע לשלום עם ישראל, אנשים מבינו שנמאס להם הפולניות של הפלסטינים, והם רוצים להתקדם, אתה רואה את זה גם בהסכמי אברהם, הם קיבלו מטוסים אומנם, אבל הם לא חיכו לפלסטינים שיבואו ויסכימו לדבר עם ישראל בכלל. למזלנו הם אלה שהם הסרבנים היום, זה המזל שלנו של ישראל.
הבנתי. טוב, בוא נחזור לרגע אחד לנושא של תוך הליכוד. דיברנו קודם על נתניהו ויריב לוין. יעקב ברדוגו מפרסם הבוקר בערוץ 14 שיריב לוין מקים מחנה בתוך הליכוד ומציב את עצמו כראש מחנה בימין. הוא כבר לא יד ימינו של נתניהו בעבר. כחבר בסיעת הליכוד, אתה מזהה דבר כזה? מחנה בתוך הליכוד?
לא יודע אם יש מחנות. אתה יודע, כולם מדברים... עם כולם, אני לא חושב שיש מחנה שמתבצר כרגע, כל עוד נתניהו הוא המנהיג, אתה רואה שיש מנהיג אחד וזה טוב.
כן, אבל אנחנו רואים את ההבדלים, אבל אנחנו רואים את החילוקי דעות, שיריב לוין רוצה רפורמה ממש, אולי כמעט בכל מחיר, נתניהו רוצה לאזן את זה כי הוא מסתכל על עוד דברים, והוא רוצה את זה שהכל יעבור ברוגע יותר, יש חילוקי דעות ביניהם, אי אפשר להתעלם מזה, הם מדברים אמנם והם חברים והכל בסדר, אבל זה לא מה שהיה.
אתה יודע, כשכולנו מסכימים, ואחרי נתניהו רואים את הביביסטים, ואז כשאנחנו, יש לנו קצת דיונים בתוך המחנה, אתה מבין, אז זה בסדר, זה בסדר שיש חילוקי דעות.
ברור שזה בסדר שיש חילוקי דעות, השאלה אם זה הולך למחנאות פנימית בתוך הליכוד, שזה משמעותי יותר מאשר כן ב...
אתה תקרא לזה מחנה, אני מקושר להרבה בכירים בליכוד, אנחנו כן מסכימים על מספר נושאים, ואז נוצר כביכול מחנה. אז יש מחנה של תומך ברפורמה, שאגב גם אני חלק ממנו, אני חייב להודות, ויש כאלה שפחות בעד, אבל בסדר, זה לא מחנה עדיין. אם נקרא לזה מחנה, אז נקרא לזה כותרת מחנה, אבל זה לא מחנה. זה קבוצה שתומכת ברפורמה, אנחנו עודיים מתחברים, אני לא חושב שיש כאן איזשהו מחנאות, לא כעת כמובן.
כן. טוב, נחכה לחורף לראות לאן הולך הסיפור של המחנאות ושל הרפורמה בכלל. נאחל לך גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה לך ולמאזינים.
תודה, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד, חבר הכנסת ניסים ואטורי, להתראות ויום טוב. אנחנו נצא לעוד הפסקה, מה נדבר עם נציג של האופוזיציה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמונה 43, עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
רציתי לשאול אותך כמה עניינים על נסיעת נתניהו בעיקר, איך אתה רואה את ההפגנות של אנשי המחאה נגדו שמה, לא ראינו בעבר מחאות נגד ראש ממשלה שיוצא למסע מדיני, אתה מרגיש עם זה בנוח?
קודם כל בוא נעמוד שני על העובדות, ראינו מחאות נגד ראשי ממשלה, זכורה לי אחת גם ב-2005, מה שאני זוכר לפחות, אני יכול לעבור לארכיון, שהפגינו נגד אריק שרון במספר נאומים ומקרים ובמסע שלו בארצות הברית, אז זה לא פעם ראשונה, אי אפשר לבחור את המחאות שאנחנו נגדן, מחאה היא מחאה, היא מחאה לגיטימית, מחאה שמדברת על... על הפיכה של מדינת ישראל ושינוי אופייה.
אז בגלל שהפגינו נגד שרון, אז מותר גם כן להפגין נגד נתניהו. כלומר, זו ההשוואה, וזה בסדר שמפגינים נגד ראש ממשלה שנמצא במסע מדיני. ככה אני שומע.
קודם כל, זה לא אחד גורר לשני. אמרת שלא הפגינו אי פעם נגד ראש ממשלה, אז אני מתקן איזו עובדה קטנה. שהפגינו נגד ראש ממשלה... שהיו במסעות מדיניים. עכשיו אני אומר דבר אחד, וצריך לזכור את זה שזה הבסיס בעצם לכל נושא ההפגנה, ושנייה לדבר על הלגיטימיות. אנחנו מסתובבים בעולם, או ראש ממשלת ישראל הנוכחי ואחרה ולפניו ויעשו אחריו, מסתובבים בעולם ומבקשים סיוע, או באים לדבר על מדינת ישראל בהקשרים של ערכים משותפים, של ערכים דמוקרטיים משותפים, ליברליים משותפים. כמו שזה לגיטימי לחלוטין שאנחנו נבוא ונפנה למדינות אחרות ונסתובב ונבקש עזרה או ניפגש או לא יודע מה, נעשה מסע בארצות הברית או בכל מדינה אחרת, לגיטימי בעולם, לגיטימי שמדינת ישראל משנה את הערכים האלו, שאנשים יבואו ויפגינו. זה בעיניי לגיטימי, הם לא מפגינים נגד מדינת ישראל, הם מפגינים בעד מדינת ישראל.
וכשראש הממשלה, ולא משנה מי הוא, נוסע לארצות הברית, למסע מדיני, לפגישות מדיניות, ובחוץ המנהיגים שאיתם הוא נפגש, הם רואים שבחוץ מפגינים נגדו, אז זה מחליש אותו, וכשהוא נוסע למסע מדיני, ולדבר על איראן, ונושאים ביטחוניים שנוגעים לכולם, קואליציה ואופוזיציה כאחד, הוא צריך לראות ולשמוע בחוץ את הזמבורות ואת הצעקות דמוקרטיה ובושה, במקום שהוא יקבל... אתה יודע מה, לא מצפה מהם שילכו וילוו אותו במחיאות כפיים, אבל אתה מבין כמה זה מפריע למפגשים מהסוג הזה, לא מפריע פיזית. למעמד של ראש ממשלה בישראל, זה יכול להיות נתניהו, זה יכול להיות אהוד ברק ויאיר לפיד וכל אחד אחר. לא היה רוצה דבר כזה כי זה מזיק לאינטרס הישראלי.
אני חושב שאם הוא מסתכל עכשיו על האינטרס הישראלי בהקשר של רק השיחות שלו או מצב הזמבורות מחוץ לפגישות שלו, אז פה מתחילה הבעיה.
לא הוא, אני שואל, לא, בכיוון שלא הוא אומר לך את מה מפריע לו או לא, אני מסתכל על זה מההיבט שלי. כשראש ממשלה נוסע לייצג את מדינת ישראל והאינטרסים שלה, ובעניין הזה אין ויכוח ואין מחלוקת, כי הביטחון מדינת ישראל נוגע לכולם וכולם בעניין הזה.
בוא שנייה נעשה זה. ראש ממשלת ישראל הלך להיפגש עם אילון מאסק. ביטחון ישראל לא היה בראש מעייניו.
בזה לא, אבל בניו יורק בהמשך כן.
רגע, פוטו, אז בוא שנייה נשים את הדברים על דיוקם.
אין בעיה, תפגינו בקליפורניה, פחות מפריע לו, בסדר.
שנייה, כל מנהיגי העולם לא צריכים את ההפגנות או לא צריכים את המפגינים עם הדגלים מחוץ לא יודע, השטרה החמישית או בניין האום, כדי לדעת שבישראל יש בוא נגיד מחלוקת, ואני באנדרסטייטמנט של האנדרסטייטמנט, מחלוקת מאוד מאוד משמעותית במדינת ישראל בנוגע להפיכה השלטונית המתרחשת עליה.
כן, כי השמאל הלך וידד את זה בתקשורת הבינלאומית, גם כן בצורה חסרת אחריות בעיניי.
אני רק מתקן אותך, כי לפי ראש ממשלה זה לא השמאל, אלא אשף ואיראן. אז בוא שנייה לשים את הדברים על דיוקם.
הוא אמר שהם חוברים להפגנות של אשף ואיראן בניו יורק, לזה הוא התכוון.
לא.
אז למה הוא התכוון?
לא, כי אתה לא בוחן כליות ולב, וגם אני לא. אז את הכוונה בוא נשאיר בינינו לבורא עולם, בסדר?
אני שמח מאוד שאתה יודע שיש בורא עולם, כן.
לא רק אני יודע שיש בורא עולם, אני מקווה שגם נתניהו יודע שיש בורא עולם, שאומר שבורא עולם לא דאג ליהודים על אדמת אירופה, אבל זה גם נשים בצד. שראש ממשלה עולה, שאת טוען, ואמור להיות טענה מוצדקת, שעולה לייצג את מדינת ישראל, ובעלייה למטוס, מאשים אותי, בסדר? אני לא אדבר על חצים מהר, אבל מאשים אותי שאני שותף וחובר לארגוני טרור ולאיראן שקוראת להשמדת מדינת ישראל, והגרוע מזה, בטעם היהודי. אז אני רוצה לומר לך שפה מתחילה הבעיה. והציפייה שמפגינים לא יפגינו, או אנשים לא יפגינו אחרי אמירה כזו, היא ציפייה בעיניי, אתה יודע, גם מגוחכת, אבל גם מתעלמת מהמציאות. עכשיו אי אפשר לבוא להסתובב ולהגיד, אנחנו יש לנו...
כן, אבל המציאות בעיניים שלו, מכיוון ששנינו לא קרה בוחני כליות ולב, אבל מכיוון שהמציאות בעיניו, לפחות איך שזה נראה. הוא אמר את זה, ואני לא חושב...
לא נאור אמר את זה, לא הקשתי שהוא אמר את זה, לא חיברתי שני משפטים וצירפתי את זה לסרטון אחד. הוא אמר את זה שרעייתו לידו מעננת בראשה. אנחנו צריכים לזכור את זה.
והוא חושב ככה, והוא חושב שהמפגינים האלה שמפגינים נגד ראש ממשלה שיוצא למסע מדיני, והכוונה היא בניו יורק, לא בקליפורניה, ששם זה לא מדיני, הוא מתכוון לזה שהם חוברים להפגנות של מתנגדי מדינת ישראל, אויבי מדינת ישראל, כי על זה אין ויכוח שאשה ואיראן הם אויבי מדינת ישראל, והם חוברים אליהם בהפגנות. לזה הוא התכוון, ככה אני מבין.
עם כל הכבוד והאהבה, ארבעה ימים לפני אותו משפט מזעזע שהוא אמר בעלייה למטוס, הוא פרסם כוכב שהוא אמר ששנה שמחה, שנה טובה, שנהיה מאוחדים, יש בינינו מחלוקות, הוא מגיע להסכמות. אי אפשר עם הדו פרצופיות הזו, ואי אפשר להמשיך ולהתאמם ולומר שראש ממשלה מייצג את ישראל, ראש ממשלה שקורא לחפים מהעם שלו, שהוא חובר לאנשים וארגוני טרור שקוראים להשמיד את מדינת ישראל, הוא לא מייצג את העם. הוא לא יכול
להפגיד את העם. ואלה שהפגינו בתל אביב עם דגלי אשף לאורך כל תקופת המחאה, כן, ההפגנות האלה כן מייצגים את החצי עם שאתה חלק ממנו?
מה עכשיו קשור ההפגנות נגד הכיבוש? מה, זה משהו חדש? לא,
זה לא משהו חדש, אבל אם ההפגנה היא על הדמותה הדמוקרטית של מדינת ישראל, ובאמת מותר להפגין וצריך להפגין והכל בסדר, אם דגלי אשף צצים... מותר חופשי להפגין. פה? פה כמה שתפגין?
מותר להפגין.
מותר גם להפגין שם, רק שלא נראה לי שזה דבר ראוי ונכון מול ראש ממשלה.
כמו שראש ממשלה מנהל דיון, או אמור לנהל דיון, או לפנות לעם שלו במדינת ישראל, וכמו שהוא עושה את זה בתקשורת הזרה, ונוח לא נורא להתראיין בתקשורת הזרה, שלא יצפה שאנחנו נשאיר את גבולות המחאה, או מישהו ישאיר את גבולות המחאה, בגבולות מדינת ישראל. זה הרי מגוחך, זה קצת מצחיק. אנשים מודעים, וכל מנהיגי העולם, לא סתם הוא נפגש במסדרון צדדי, גם עם נשיא ארצות הברית, והמנהיגים אחרים בעולם, אנחנו לא שוכחים את זה, המדינות המערביות לא שוכחות את זה.
נאור שירי, אנחנו בתחילת שנה, עוד מעט יחזרו גם כן לכנסת ולפוליטיקה, איך אתה רואה את השנה?
היום יש דיון במליאה.
דיון פגרה, לא, זה לא נחשב. אני מדבר עכשיו על... לא אמרתי לא מעניין, לא נחשב. עוד לא חזרנו לחורף וסערותיו. הולכים לפשרות, הולכים להידברות, או שהולכים לנתק מוחלט הלאה, ואז הליכוד יעשה מה שהוא רוצה?
היום שמעתי שראש הממשלה אמר שהוא היה מאוד נגד החקיקה כפי שהובאה. היה חסר לי פשוט ההתבטאות שלו בזמן אמת נגד החקיקה שהוא בא. אז אם יש הסכמה שהחקיקה הייתה חקיקה גרועה שמצמצמת ומשנה באופן מהותי את תופיעה של מדינת ישראל,
לכן הלכו להידברות ולניסיון להידברות.
ארבע וחצי דקות אפשר להגיע להסכמות.
אז אוקיי, בוא נחכה, נראה אם יגיעו תוך 4.5 דקות להסכמות, מה שלא נראה לי, אבל לך תדע. בוא נאחל שבאמת יהיה לכולנו שנה טובה, זה הכי חשוב לכל האזרחים, כי כולנו רוצים שנה טובה בכל המובנים, גם באישי וגם בציבורי והכללי. חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, שנה טובה.
שנה טובה לכולם.
תודה, תודה. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, תודה לעורך קובי סגל, לטכנאי השידור שלנו מוטי קופפר, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם השראה היומית, ואנחנו עם מהדורת הבוקר ניפגש כאן בהמשך, שיהיה לכולנו בוקר טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה, להתראות.
כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.